ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף עין וף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה אחרונה בדף עין ה' עמוד ב'. אנחנו פותחים את השיעור שלנו כהמשך ישיר מדברינו בסוף השיעור הקודם, ובכך אנחנו חוסכים צורך לתת הקדמה, כי אנחנו סומכים על כך שאתם מכירים מה שדיברנו בסוף השיעור הקודם. רק נציין שראינו שיטת רבי שמעון במשנה שדיבר על כך שמביאים קודשים לבית הפסול. כוונה, ניתן בנסיבות מסוימות למעט הזמן שניתן לאכול את הקורבנות. אלינו קושיה ממקור בעניין קניית תרומה מדמי שביעית, והיה ניסיון לומר שאותו מקור אינו כפי רבי שמעון. בא רבא ואמר שאפילו תימו רבי שמעון, כל ההתר של רבי שמעון היה רק בנסיבות של דיעבד. אחרי שהתערבבו הקודשים, אז אין מה לעשות. אז לכן אני אומר אין מה לעשות לשיטת רבי שמעון, זאת אומרת, אז לכן אין מה, אומרים מביאים את הקודשים לבית הפסול. אבל במקרה של שביעית, גם רבי שמעון אומר שלכתחילה לא עושים כזה דבר, לא מביאים את התרומה למצב שאתה צריך לבער אותו בגלל שקנית אותו, בגלל שקנית אותו בדמי שביעית. אז לכתחילה לא קונים שום תרומה בדמי שביעית. על זה אנחנו מקשים, ולכתחילה לא. מה רבי שמעון, כל הדין שלו של מביאים קודשים לבית הפסול זה רק בדיעבד ולא לכתחילה? היטיבי הבעיה, אנחנו נראה עוד מעט שאפילו לכתחילה מביאים לבית הפסול. ומה זה בית הפסול עוד פעם? הגבלת זמן, מיעוט, המעטת זמן אכילה, אם בקודשים, אם בתרומה וכו'. בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה, ואנחנו באים רק להסביר את המשולשים שאנחנו עוד מעט נראה. המשולש פה מתפקדים כמעקב, לעקוב אחרי המסע ומתן של הגמרא. עם השפיץ למעלה עם קושיות על רבא שאמר הדר רבי שמעון מביאים קודשים בית הפסול היינו רק בדיעבד. הגמרא תביא מקורות, רבי שמעון מתיר אף לכתחילה. המשולש ההפוך עם השפיץ למטה, תשובות. יש לציין כי בסיס לצורך למעקב שסימנו הערת רש"י בדף ע"ו ומובט דיבור המתחיל התנ"ך. זה קצת רחוק מכאן, אבל כשלומדים את הרש"י בשורה שנייה מראש העמוד, התנ"ך אשם וכו', מילתי דרבי שמעון כמפורש בזה ולאו לרבא כמוטיב. אז אנחנו בינתיים שמענו את רבא שאמר שרבי שמעון וכל דינו של מביאים קודשים לבית הפסול זה רק בדיעבד. הגמרא כעת שואלת, ולכתחילה לא? היטיבי אביי, אנחנו ממשיכים לדף עין וו עמוד א', וכולן כולן מתייחס לקודשים, לקורבנות. כל הקורבנות ובקשר לאכילת בשרן, רשאים כהנים לשנות באכילתן, לאכלון, לאוכלן צלויים, שלוקים ומבושלים, ולתת לתוכן תבלי חולין ותבלי תרומה, דברי רבי שמעון. אנחנו ניגוס רבי שמעון. הדגשנו עם קבקוב תבלי תרומה. אז תבליני תרומה לפני שאני מבשל איתם אין הגבלת זמן. עכשיו אני מוסיף את התבליני תרומה לבישול קורבן, ברגע שהקורבן זמן אכילתו מסתיים צריכים לשרוף אותו עם אותם תבלינים של תרומה שבהם בישלתי את הפסח. אז מה רואים? רבי שמעון אומר שלכתחילה כהנים יכולים לבשל קורבנותיהם עם תבליני תרומה, מביאים לכתחילה לבית הפסול התרומה, מה שלפני כן היה אפשר בלי הגבלת זמן לאכול אותם, בישלת הקורבן בתבליני תרומה, אז יש לך עם שלמים מקסימום יומיים לאכול וזהו. אמר לי רבה עונה, אנך לתרומת תבלין דרבנן, אל תקשו עליי מסוג או רמה של תרומה שהוא סך הכל רק מדרבנן. דבר כזה סך הכל הרבנן קבעו שיש להפריש תרומות מתבלינים, מדורייתא מפרישים תרומה מדגן תירוש ויצר, לא מתבלינים. הרבנן אמרו שגם מפרישים, והם גם אמרו ש מותר לבשל קורבנות בתבליני תרומה. איתיבי שוב פעם נביא מקור ש רואים לפי רבי שמעון ניתן להביא לכתחילה לבית הפסול. מה כתוב פה? אין לוקחים תרומה בכסף מעשר, כן מעשר כוונה מעשר שני. אדם למשל הפריש מעשר שני מפירותיו, עשירית היבול שלו בשנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית של שנות השמיטה, או מפרישים עשירית מהיבול כדי להביא את הפירות לירושלים. אם הוא לא יכול להביא את כל פירותיו, אז הוא יכול לפדות אותם על כסף. אז הכסף מקבל דין קדושת מעשר שני. מה אני אמור לעשות עם הכסף? לוקח את הכסף לירושלים וקונה מזון בירושלים, הכי לכתחילה לקנות קורבנות, אבל הוא קונה מזון ואוכל אותם בירושלים. זה הגבלה, לא בזמן אלא במקום. אז למען המשך הדיון פה והגמרא, זה אותו רעיון, הגבלת זמן, הגבלת מקום. והמקור שקראנו עכשיו אומר שלא לקחת כסף מעשר בירושלים ותקנה, כמובן אם מדובר בכהן, שהוא לא יקנה עם הכסף מעשר תרומה, מפני שממעט באכילתה. מה זה ממעט? ממעט במחלת מקום. אם קנית בכסף מעשר תרומה אתה מוגבל. רבי שמעון מתיר, הוא מתיר לכתחילה לגרום לכך שיהיה הגבלה, בין אם זה עניין של זמן או מקום, הוא מתיר לכתחילה. זו קושיה שהופנתה נגד רבא. רבא אמר שכל הדין של רבי שמעון זה רק בדיעבד, שיש אתר להביא לידי בית הפסול, לא לכתחילה. וכאן רואים לכתחילה גם כן אישתיק לי. יש לנו בגמרות המסומנות קטע ארוך בסוגריים, הכוכבית מפנה אותנו לשוליים, וכאן כך כתבנו: אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה להקשות על רבה ממקורות תרועים דרבי שמעון המתיר להביא לבית הפסול אפילו לכתחילה. בתוך הסוגריים רב יוסף מעלה קושיה, למה לא הקשו ממקור נוסף? משנה במסכת שביעי פרק ח', אז זו שאלת רב יוסף, למה לא הקשו על רבה מעוד מקור? ועד סוף קטע זה בסוגריים אין תשובה שלמה. אז אנחנו נפתח עם שאלת או קושיית רב יוסף, ובסיום כל הקטע שבסוגריים נשאר עם נגיד הקושיה, כלומר ההסברים שאנחנו מנסים לתת במהלך הגמרא לא יספקו את רב יוסף. בשורה שנייה מהסוף רואים עוד פעם משולש, שוב פעם זה עוד קושיה שהופנתה על או נגד רבה, שעוד מקור שאנחנו רואים, נקרא לזה הבאה לבית הפסול לכתחילה. לבינתיים שמענו קושיה על רבה, ואיש תקלה, ומבחינה זאת כבר יש בעיה לעמדת רבה, מהמקור שבו רבי שמעון מתיר לקנות תרומה עם כסף מעשר, מעשר כסף מעשר שני. ושמענו איש תקלה, רבה לא ענה. נדלג רק לשמור על הרצף פה לשורה שנייה מהסוף. ATV, אנחנו נעלה מקור, נביא מקור מעניין של ספק מצורע מוחלט, ספק אינו מוחלט. מצורע מוחלט הוא בסוף התקופה, אחרי שהכהן פוסק שהצורעת מתמעטת, נעלמת, אז הוא שומר שבוע ימים, נקרא לזה בטהרה, וביום השמיני הוא מביא קורבן אשם ולוג שמן, לוג זה מידה, לוג שמן, ויש מתנות דם ושמן ששייכים. עכשיו אנחנו מדברים על אדם שהוא סך הכל ספק מצורע מוחלט. אז אם מדברים על ספק, אז אם הוא לא היה מצורע מוחלט, אז אין צורך לאשם וללוג, אז מה עושים? אז המקור בסוף עמוד אומר, רבי שמעון אומר, למחרת ביום השמיני של אותו תקופה של טהרת המצורע, מביא אשמו ולוגו עמו ואומר, אם של מצורע, אם הייתי מצורע מוחלט, הרי זה אשמו וזה לוגו, זה האשם למטרת טהרת המצורע מוחלט, וזה לוגו. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', ואם לאו, אם אותו מצורע לא היה מוחלט, אז אשם זה של שמי נדבה, ואותו אשם טעון שחיטה בצפון ומתן בהונות וסמיכה ונסחים ותנופת חוזר ושוק, ונאכל ליום ולילה. אז רואים יש פה קורבן שיכול להיות שאם הוא לא היה מצור מוחלט, הוא בעצם שלמי נדבה, שלמי יש יומיים לאכול. ופה רבי שמעון אומר, לא, תאכל את זה רק ליום ולילה. אז רואים שלכתחילה רבי שמעון מתיר להביא לבית הפסול. על הקושיה הזאת הגמר עונה תיקוני גברה שייני. יש לנו אינטרס חזק לתאר את הבן אדם, להכניס אותו חזרה לקהל, לציבור, ובנסיבות כאלו אנחנו מוכנים להגיד שכן, נביא את הקודשים לבית הפסול גם לכתחילה, כי המטרה היא כל כך נעלה שנתפשר בנקודה הזאת. אבל באופן כללי, אם זה לא השיקול, רבי שמעון לא מתיר לכתחילה להביא קודשים לבית הפסול, כך סובר רבה. אנחנו נחזור לקטע הארוך שדילגנו עליו בסוגריים. יש בתוך הסוגריים סימונים שבשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה תוך הסוגריים. צורת הרגש עם החלק צר למעלה, קושיות, הפוך, תשובות. יש לנו גם משהו קצת יוצא דופן, יש לנו משולש ממוספר, מספר 3, ואנחנו בתחילת הגמרא אמרנו שהמשולשים הם בעצם קושיות על רבה, והמספור מדגיש את הקושיות שהן מבוססות על מקורות, שמביאים מקור. ראינו בסוף עין עמוד ב' מספר 1, והבאנו לקראת המקור של שהביא אביי, ובשורה רביעית גם משולש ממוספר 2, מקור שראינו בו שוב פעם רבי שמעון מתיר, והמספר 3 הוא גם מציג מקור שפוטנציאלית היה יכול להיות קושיה על רבה. בשוליים יש הסבר, התייחסות למשולש הזה המקווקו, שינוי המשולש משום שמקור זה, שלא למדו עדיין, הובא כהצעה לקושיה וכחלק מהדיון שסימנו בתוך הסוגריים. מכל מקום הוא גם מהווה קושיה על רבה, ולכן ראינו לנכון לכלול אותו בסדרה של הקושיות. טוב, אולי זה לא מספיק ברור, נחזור לגמרא בתוך הסוגריים. כי אתה כשבא אביי, כי אתה לקמי דרב יוסף, ואביי ישמיע לרב יוסף כל הדיונים סביב שיטת רבה, שטען שרבי שמעון לא מתיר לכתחיל להביא לידי בית הפסול, ויש מקורות שמשמע שהוא כן מתיר לכתחילה. רב יוסף עכשיו מצטרף ואומר, אמר לי רב יוסף מעלה תמיהה או קושיה משלו, אמר לא תותווה מאה, למה לא הקשיתם גם כן מהמקור הבא? אין מבשלים ירק של שביעית ושמן של תרומה שלא יביאו כוונה לתרומה לבית הפסול. ורבי שמעון מתיר, כבר הזכרנו ששביעית הוא משוייך להגבלת זמן, תרומה לאי הגבלת זמן, ורבי שמעון מה הוא מתיר? הוא מתיר בישול ירק של שביעית בשמן של תרומה. בסופו של דבר אתה מגביל זמן אכילת התרומה והוא מתיר לך תחילה. אמר לי אביי, אתה רב יוסף מעלה את זה, למה לא יקשו הרבה מכאן? אביי עונה לו, ולאו מי עוד ויטי מעד תבלין. יש לנו חיצים למעלה, זה היה קושיית אביי, הוא הביא את המקור הזה שרבי שמעון היה כל כך מקל בעניין הבישול קורבנות בתבליני תרומה, וזה לא הפריע לרבי שמעון. אני הלאתי את המקור הזה מקודם ואמר לי, והרבא ענה לי, אנחנו תרומת תבלין דרבנן, תעזור בזה, זה לא קושיה, שם אפשר להקל לכתחיל, כי מדובר בסך הכל תרומה דרבנן. אחרנמי, תרומת ירק דרבנן, מקור הזה שרואים שהוא מקל, מדובר בהפרשת תרומה מירקות. הזכרנו זה מקודם שהפרשת תרומה, אם לא היום אז בשיעור הקודם, הפרשת תרומה דורייתא מדגן תירוש, יין דגן תירוש ויצר ושמן זית, לא ירקות. הפרשת תרומת ירקות דרבנן, אז לכן ניתן להקיד. אי אחי, אם זה הפירוש שלך שמדובר פה בתרומה דרבנן, איפכה מבעל למית, מהמקור שקראנו, מה היה התרומה במקור? כתוב בשמן של תרומה, שמן זה דורייתא, להפריש תרומה משמן. אז המקור היה צריך להיות הפוך, ירק של תרומה בשמן של שביעית. התרומה שזה מה שמעניין אותנו, אם ניתן להגביל זמנו, אתה רוצה להגיד שהתרומה זה דרבנן, תגיד שהוא בשל ירק של תרומה בשמן של שביעית. אבל עכשיו השמן של תרומה דורייתא, ובכל זאת רואים שאפשר להגביל את הזמן. אני, כי אנחנו פה מדובר במקור כמו שהוא כתוב, שמן של תרומה שהוא דורייתא, אני מבשל אותו בירק של שביעית. התבשיל הזה בבוא סוף העונה של אותם ירקות, אני צריך לבער את הכל, כולל השמן דורייתא של תרומה. אז מה רואים? שוב פעם שרבי שמעון מתיר להביא לידי בית הפסול לכתחילה. תשובה, ולאו מי אות ויטי ממתניתין דמתיר רבי שמעון, הלינו קושיה מהמשנה שזה דור הייתה, מדובר בבלבול קורבנות, ורבי שמעון מתיר לבית, להביא לידי בית הפסול, וזה קושיה על רבה, ואמר לי דיעריב, שזה מדובר אחרי שהתערבבו, אין זו לכתחילה. החנמי גם מהמקור שאתה מציע להקשות עליו דיעריב, הם התערבבו השמן והירק, ולא מדובר בהתר לכתחילה לבשל את השמן של תרומה בירק של שביעית. אז שואלים, אז לכן ההצעה שלך נדחתה כמו ש, כמו הקושיה שאלינו מהמשנה. אז רב יוסף שמעוניין בקושייתו שכן יעלו את המקור של בישול ירק של שביעית בשמש רומה כקושיה, אז הוא מקשה בחזרה, אי דערב, אם מדובר במצב שבדיעבד אחרי המעשה, אז לכן רבי שמעון מתיר, מה הייתה מהיו דרבנן, למה הם אוסרים, למה הם אמרו אין מבשלים? תשובה, מידי דהווי, האשם ושלמים. מה קרה במשנה בדעתם של רבנן בעניין אשם ושלמים? הם אמרו, יראו, כי הם חששו להבאת השלמים לבית הפסול. אז כמו שבמשנה הם היססו, הם לא נתנו אתר, הם לא אמרו תאכלו כחמור שבהם, אלא יראו עד שיפול במום, אז גם פה הם לא נותנים אתר לבשל, למרות שזה מדובר אחרי המעשה זה התערבבו כבר. אב יוסף עדיין מקשה בחזרה, מדמי, איך אתה משווה את הרתיעה של רבנן להקיד במשנה למקרה הזה של הבישול ירק של שביעי בשמש התרומה? הטעם במשנה עם התערובת של אשם ושלמים איתלי תקנת בראיה, לא צריכים להגביל את הזמן האכילה ליום אחד, כי יש אופציה אחרת, התקנה הזאת של נשלח אתם לראות עד שיפור במום ואף נבדה וכו'. התערובת ירק עם שמן לתלי תקנת בראיה, אין, זה לא שייך לירקות, הלא דמי אלא לחתיכה שבחתיכות, ראינו את זה במשנה, חתיכת שלמים שתערבב עם חתיכת אשם. דכיוון דלת תקנת, גם הרבנן מודים דאוכל כחמור שבהן. אז אם כן, למה הרבנן אוסרים בירק עם השמן? מה תקיפלה רבינה מדמי? הוא מקשה על הערת רב יוסף מדמי, חתיכה שבחתיכות לא תקנת כלל. אז לכן הרבנן מסכימים, מודים שאוכלים כחמור שבהן. היי הירק עם השמן יתלי תקנת בשחיטה. אם אתה שואל למה הרבנן אוסרים, בגלל שיש תקנת אחרת מלבשל אותם ביחד, מה התקנה? בשחיטה. מה אכפת לך פה על השמן שתרומה שנגיע להגבלת זמן? לא צריכים לחשוש מזה, בגלל שנוכל לסחוט את השמן מאותם ירקות וישאר שמן של תרומה בנפרד. אז לכן לא, הרבנן לא מתירים בישול. ורב יוסף, רב יוסף ש שאמר שאם מדובר בדיעבד, לא כמו שאני חושב, אני חושב שהוא מתיר לכתחילה, אבל לשיטתכם שהם שמדובר בדיעבד, אני עדיין לא מבין למה הרבנן לא מתירים. ואם אתה אומר בגלל שיש תקנה אחרת, אני לא מקבל את התקנה האחרת. רב יוסף, איך היא נסחות? איך נבצע את הסחיטה? מה קרה פה? לפי שיטתכם מדובר בדיעבד שהתערבב ללא כוונה ירק של שביעית עם שמן של תרומה, ואתה מציע לי לסחוט את השמן מהירק של שביעית? איך היא נסחות? נסחות טובה אם נעשה חזק חזק. כמה הפסיד בשביעית? אז אתה מקלקל את הירק של שביעית, ואסור להפסיד, לגרום להפסד של שמיטה, של פירות שמיטה. נסחות פרוטה קצת לאט, סוף סוף ירובי מערב, השמן נשאר מעורב, אז לא פתרת שום דבר. אז כל יש לי, אומר רב יוסי, בעיה עם ההסבר שלכם, אבל אני סובר שלא מדובר בדיעבד, אלא לכתחילה רבי שמעון מתיר והרבנן לא מתירים לכתחילה. ולכן אני מתפלא, אומר רב יוסף, למה לא העלו את המקור הזה של, של שאנחנו ציינו כמספר 3 למעלה כעוד קושיה על רבה, שמכאן הוא אפשר בשמון כן מתיר לכתחילה להביא לידי לבית הפסול. נמשיך עם מספר 4, עוד מקור, וראינו את זה, הסברנו את זה מקודם, נקרא את זה בכל זאת עוד פעם. איתיבי, בעניין ספק מצוע מוחלט, רבי שמעון אומר, למוחרת מביא אשמו ולוגו עמו, ואומר, אם שהמצוע, הרי זה אשמו וזה לוגו. וכידוע, אשם יש רק יום אחד לאכילתו. ממשיך חגמה בעמוד ב', ואם לאו, אם הוא לא אשם מוחלט, אם לא מצוע מוחלט, שלא חייב עכשיו קורבן, אשם זה ששמי נדבה. ואותו אשם, טעון שחיטה בצפון ומתן בהונות, נותנים דם אשם על בהונות המצורה וסמיכה כדין קורבן שלמים, הבעלים סומכים ידיהם על ראש הקורבן, ונסחים ותנופת נסחים זה היין שמלווה הקורבן שלמים ותנופת חזר שוק כדין שלמים, ונאכל ליום ולילה כדין אשם. ואנחנו התגשנו עם פס מקופקע ונאכל ליום ולילה. אז מה אנחנו רואים? שאנחנו מגבילים מה שיכול להיות שלמים לאכילה רק יום אחד, יום ולילה אחריו. אז לכתחילה רבי שמעון מתיר להביא לבית, לידי בית הפסול. הגמרא עונה, אין כאן קושיה על רבה תיקוני גברא שני. כשמדובר באדם שאחרת הוא לא יכול לחזור לקהל לתקן אותו, אז ויש ספק אם הוא היה מצורע מוחלט או לא, אז מתפשרים ומביאים את הקורבן לבית הפסול. שוב פעם, יש לנו קטע ארוך מאוד בסוגריים. הכוכבי שנמצא בשוליים מסביר אצלו הסיבה לכך. כתבנו כך, אחרי הסוגריים יובא הצעה חילופי לתנאי שמובא כאן בראש העמוד בעניין האשם. אמרנו, אם הוא מצורע אז זה אשם מצורע, אם הוא לא היה אשם, הוא לא היה מצורע מוחלט, אז יהיה שם אין לדבר. אז עוד פעם, בעמוד הבא, אחרי הסוגריים, יובא עוד הצעה איך לערוך תנאי במצב הזה. יש עוד לציין שעד כאן הגמרא סיימה הקושיות הרבה. דאמר רבי שמעון אינו מתיר לכתחילה להביא לבית הפסול. זה מה שרבה, מה הוא לא מתיר לכתחילה. הבאנו מקורות, חלק מהדברים נשאר קצת פתוח. קושיה אחרונה רבה דחה, כאן ניתן להתיר לכתחילה כי תיקוני גב רשייני. אז בעצם אותה מהלך הקושיות הרבה מסתיים כאן. בתוך הסוגריים הגמרא דנה בתיקון של הבאת אשם מצורה בתנאי. בסיס לסוגריים, עין רשי דיבור מתחיל עתנך. התייחסנו מקודם לרשי הזה בשורה שנייה מראש עמוד עתנך רשם. רשי כותב מילטי דרבי שמעון כמפורש ועזיל ולאו לרבה, אנחנו בעין ה' ובבית גרסנו פה עם ה' ולאו לרבה כמוטיב. גמרנו עם הקושות על רבה, איך שהוא הציג את רבי שמעון שמתיר לפי רבה רק להביא לבית הפסול רק בדיעבד. גמרנו עם הנושא הזה. כעת אנחנו מתמקדים במה שרבי שמעון אמר בקשר לאותו מצורה מוחלט, ספק מוחלט. הגמרא, אנחנו ממשיכים בתוך הסוגריים, שורה רביעית. עתנה חשם, בסדר, מצאנו תקנה מצד הקורבן השם של המצורה ספק, או מצורה מוחלט מספק. לוג מעיקה למימר. יש גם לוג שמן, מה איתו, איך אנחנו אמורים להביא, לטפל בלוג שמן? לפני שנתקדם, יש לנו כותרת, נושא, וכתבנו בתוך הסוגריים, בשוליים, אתם רואים, הנושא, הסבר מפורט על התנאי שהוצע לעיל, למי שהוא מצורע, ספק מוחלט, ספק אינו מוחלט, אם הוא צורע שאינה מוחלט, אז אמרנו, אולי מהיר, אבל אמרנו שהוא לא מביא קורבן אשם, הוא לא מביא לוג שמן, רק אם הוא היה מוחלט. אבל כאן אנחנו מדברים אדם ספק מוחלט, ספק מוחלט, איך הוא מביא את אשמו ולוג השמן שעימו? הגמרא מפרטת את הבעיות והפתרונות הקשורות ללוג שמן. אז נחזור לגמרא, שאלנו, אז מה איתו? מה עם הלוג שמן שהוא צריך להביא? אותו ספק מצורה מוחלט? תשובה, דאמר, הוא מכריז, לוג זה יהיה נדבה. כאילו על הצד שהוא לא היה המצורע המוחלט, אז יהיה נדבה. רק שאולי נזכיר שבבסיס כל הבעיות פה, בסיס או נקודה בסיסית זה לדעת ולזכור שאין מביאים חולין לעזרה. צריכים להיזהר מאוד בזיהוי הדבר שמביאים, שלא יהיה חולין. אז לכן הקורבן אנחנו מביאים, אמרנו מקודם, אם הוא היה מוחלט, אז זה היה שם מצורע. אם הוא לא היה מוחלט, אז זה שלמי נדבה. אתם רואים איך שאנחנו נזהרים נשאר בתחום הקודש. מה עם השמן? אז אם הוא מוחלט, אז זה שמן, זה לוג שמן של מצורע. אם הוא לא היה מוחלט, אז הוא אומר, לוג זה יהי נדבה. ודילמה לאו מצורע הוא בי מקמץ קומץ. קומץ אנחנו מכירים אותו יותר ממנחה, קורבן מנחה שלוקחים קומץ סולת. יש מושג של לקחת קמיצה שמן, איך בדיוק עושים את זה אנחנו לא יורדים לרזולוציות האלו, רק שאומרים ששמן יש עניין לקחת קומץ שמן ומקטירים את הקומץ. אם מדובר באדם שמתנדב להביא שמן, כך עושים, לוקחים קומץ, מקטירים את הקומץ על המזבח ומה שנשאר אוכלים, משתמשים בו באכילה. אז הלוג שמן שמצורע אין קומץ שנוקח ממנו. הלוג שמן שמצורע יש הזעות ומתנות שמן על גבי גופו של המצורע. אבל אין קומץ. אם מדובר בשמן נדבה, יש צורך לקחת קומץ. אז מה עם הקומץ? אם הוא לא מצורע, צריך לקחת קומץ. הגמרא אומר, בסדר, זה מקמיץ. הוא עוסק, הוא לוקח קומץ. ודיל ממצורע הוא בא עם מתן שבע. אולי הוא כן מצורע מוחלט, ואז צריכים הזעות מלוג שמן של מצורע, מזים שבע הזעות לכיוון האיכל. דייב, בסדר, שיעשה. זה לא כל כך פשוט להגיד שיעשה, והחסר לי. אמרנו מקודם שמצד זה שהוא אינו מצורע, אז הוא לוקח קומץ. אז אמרנו, הוא לקח קומץ מהשמן, אז הלוג כבר לא לוג שלם, הוא לוג חסר קומץ. אז איך אתה אומר שייתן את השבע הזעות? שבע הזעות, השמן צריך להיות מתוך לוג שלם. ועכשיו, מאחר שהוא לקח את הקומץ, הוא החסיר את הכמות. תשובה, לפני שהוא ייתן שיעשה את ההזעות, דמייתי פורטה, קצת, תביא עוד קצת שמן, ומלי לי דתנן, חסר הלוג עד שלא יצק, ימלנו. אז יש פתרון פשוט למלות את החסר. מה שכתוב פה, עד שלא יצק, רשי מפרט את ההסבר, עד שלא יצק מן הלוג, יצק לשפוך מן הלוג על כפו השמאלית של הכהן. כי דכתיב בויקרא י' ד' פסוק חבב, ומן השמן יצק הכהן על כף הכהן השמאלית, והיזה הכהן באצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית. אז מתוך השמן שבכפו הוא עושה את ההזעות שהזכרנו מקודם. אז אם חסר הלוג לפני השלב של מתנות שבע, אז ימלא את הלוג. שאלה, והבאי הקטרה, הזכרנו את הקומץ מקודם, צריכים להקטיר את הקומץ מצד שמדובר בלוג נדבה. אין בעיה, דאקטיר, אז תקטיר, מה מפריע לך? יש מה להפריע לי, זה לא פשוט להגיד תקטיר, תקטיר אותו. אימת, מתי אתה רוצה שאני אקטיר אותו קומץ שמן? אי בתר מתנות שבע מצד שהוא מצורע, אז אנחנו מדברים על מתנות שבע, הזעות של שמן, לוג שמן של מצורע. אז אתה אומר לי שאם אחרי המתנות אני אמור להקטיר את הקומץ. עכשיו, אחרי שאני מקטיר קומץ, מה שנשאר הוא נקרא שיריים. בדרך כלל אנחנו אמורים להקפיד ש תיקח את הקומץ סתם באופן כלי ממנחות, תיקח את הקומץ, אבל תקפיד שהשיריים שישארו הם לא נחסרים, אין חיסרון בהם. זה אותו כמות שהיה בשעה שהבאת את הקורבן, את המנחה מראש. עכשיו, אם אני מקטיר את הקומץ אחרי שנתתי מתנות שבע, אחרי שאני לוקח קומץ, מה שנשאר זה נקרא שיריים. אז בינתיים, אחרי הקומץ, עשיתי את המתנות שבע, הבלו שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה. ואין מקטירים את הקומץ עליהן. אז שוב פעם, אם אתה אומר לי, תקטיר את הקומץ אחרי מתנות שבע, אבל אותה מתנות שבע מהווים החסרת השיריים. ועל מה, אתה עכשיו רוצה שאני אקטיר קומץ על שיריים שחסרו? אני לא יכול. אני לא יכול להקטיר עכשיו. אי קודם מתנות שבע, אמרת, תקטין את הקומץ, הצד שמדובר בלוג שמן נדבר. אז אם תקטין את הקומץ לפני המתנות שבע, אי קודם מתנות שבע, אני לא יכול להמשיך עם אותם מתנות שבע. המתנות האלו, למרות שאין שום קשר ביניהם לאש, הם נחשבים, זה נחשב כמעשה הכתרה. אנחנו מדברים כעת במושגים הלכתיים, ואנחנו נראה עוד מעט למה אנחנו חייבים לדבר במושגים הלכתיים. אז בינתיים אנחנו אומרים שהמתנות שבע הם בדרגה או נחשבים כהכתרה. עכשיו נחזור על מה שאמרנו כאן. אם אתה אומר לי תקטיר את הקומץ לפני מתנות שבע, עכשיו צריכים לקחת בשביל אולי הכל זה נדבה, אז אחרי קומץ, הקומץ הוא הולך לאש, בלשון רבים אישים. יש איסור לשים באש, לשים באש או לעשות מעשה הכתרה. אפילו שוב פעם, מעשה הכתרה במובן הלכתי. אסור לעשות כזה דבר אחרי ששמת באש, הכתרת באש את הדבר העיקרי שמגיע לאש. אז אם אתה אומר, תקטיר את הקומץ קודם, אי קודם מתנות שבע, יש דין שאומר כל שממנו לאישים, הרי הוא בבר תקטירו. אם יש לי דבר שממנו נלקח הדבר שחייב להיות באש, דיינו הקומץ, הקומץ שמן, כל שממנו לאישים אחריו, הרי הוא בבר תקטירו, אני לא יכול להקטיר שום דבר בהמשך. למשל, אם הבאתי קורבן שלמים והקטרתי, עשיתי זריקת הדם, הקטרתי את האמורים, אני לא יכול לשים באש את בשר שלמים. זה נופל באיסור הזה שנקרא כל שממנו לאישים, אישים זה אש לשון רבים, כל שנלקח, כל שממנו נלקח כבר לאישים, מה שנשאר הרי הוא בבר תקטירו, וזה כולל את ההזעות. הדין הזה שכל שמיינו לאישים הרי בבקטירו, זה מבוסס על פסוק שאנחנו נתייחס אליו בהרחבה בהמשך. אבל בינתיים רק נבין שמדובר בדבר מה שנקרא בלשוננו לא פשוט, לא עושים כזה דבר. אם מצד זה שהשמן הוא בא כנדבה, שמת באש את הקומץ כמו שצריך, אתה לא יכול להמשיך לעשות מעשה הכתרה עם מה שנשאר, וכאן המעשה הכתרה זה יהיו אותם הזעות כלפי האחל מצד שהוא מוחלט. מה עושים? אמר ויהודה ברידה רבי שמעון פזי, נגיד שכן תקטיר את הקומץ לפני מתנת שבע, וכשייתן את המתנות שבע, את השבע הזעות בכיוון האחר מהשמן, הוא יתנם, יעשה אותם לשם עיצים, דמסיק לו, הוא יעלה אותם, מסיק לו, הוא יעשה את ההזעות האלו לשם עיצים דתניה. וכאן יש מקור שמוכר להרבה מכם אולי, ששיטת רבי אליעזר הידוע, כל הדין שהזכרנו מקודם, כל שממנו לאישים אחרי שאתה נותן לאש את הדבר הנדרש המקורי, כמו הקומץ אצל מנחה, האמורים אצל קורבנות, אמרנו אתה לא יכול להמשיך לתת את השיריים, מה שנשאר לאש, זה רק אם הכוונה שלך לשם ריח ניחוח, כאילו אתה מתכוון להוסיף בהקרבת קורבן עם כוונות אילאיות כאלו לשם ריח ניחוח. כל זה, אלו הם מילים שנמצאים בפסוקים. אבל אם אני לא עושה את הפעולת הכתרה לשם עצים, לשם ריח ניחוח, לשם למטרת קורבן, אלא אני שם באש לשם תוספת חומר בעירה עצים, כאן אנחנו מדברים על הזאות שמן, אני מזה את השמן לשם מים, כאילו אני מכשיר אותו כמים. אז בכך אני לא עובר על ההגבלה של הפסוק. לכן זה פתרון, תקטיר את הקומץ. מה, חששת שהמשך הזאות זה בעיה שכל שממנו לאישים הריאו בבל תקטירו? אין בל תקטירו, אלא אם כן אתה מתכוון לשם ריח ניחוח, לשם מטרת קורבני, המצאתי מילה. אבל אם אתה עושה לשם עצים או לשם הזאת מים בעלמה, אין בעיה. דתניה בלזר אומר, לריח ניחוח היא אתה מעלה, אתה לא יכול לעלות לאש אם כבר הכתרת את ההכתרה העיקרית, רק אם הכוונה שלך לריח ניחוח. אבל אתה מעלה, הגמרא ממשיכה לדף עין זין, לשם עצים. אנחנו מתייחסים לפסוק ויקרא ב', פסוקים י' וי' ב'. אנחנו הבאנו את הפסוקים בשוליים, נקרא ביחד, כל המנחה אשר יקריבו לשם לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לשם. אז הנה הביטוי, לא תקטירו ממנו אישה לשם, ודרשנו כל מה שהגיע לאש נגיד הקורבן העיקרי המקורי, כל אחר כך לא תקטירו ממנו. כל שממנו לאישים, אחרי שהקטרת את הקומץ או האימורים של הקורבן, לא תקטירו את השעה. פסוק י"ב, קורבן ראשית תקריבו אותם לשם, ועל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. אז מה שראינו בפסוק י"א, לא תקטירו ממנו אישה לשם, מתי? אם זה לריח ניחוח, כמו שכתוב בסוף פסוק י"ב. אבל אם זה לא לריח ניחוח, אז אין הדין של לא תקטירו ממנו אישה לשם, את ההגבלה של כל שממנו אנשים הרי הוא בבל תקטירו. ובכך אנחנו חושבים שהגענו לאיזו פתרון לגבי הלוג שמן. אבל אנחנו לא סיימנו. הגמרא ממשיכה פה בשורה ראשונה בעין זין עמוד א', ואיכא שיריים דבאי מכלינו. יש שיריים, אמרנו, אחרי הקומץ, אחרי המתנות שבע, ובכל מקרה יש שיריים וצריכים לאכול את השיריים. הכהן אוכל את השיריים, הוא משתמש בשמן, אוכל את השמן שנשאר. ואיכא הך פולטה דלא קמיץ עילויה. אנחנו בעין וב עמוד ב', העמוד הקודם, יש לנו חיצים והחץ מחזיר אותנו לעין וב עמוד ב'. אתם רואים את החץ שכתוב מתחתיו עין זין עמוד א'. מה ראינו שם בגמרא? ראינו שם שעל הצד שמדובר במצורע, אז היינו צריכים לתת מתן שבע, את ההזאות מהשמן כלפי ההיכל. אז הגמרא שאלה, והיה חסר לי. עכשיו על ידי כך שמקודם היינו צריכים לקחת קמיצה, ואז אם אחרי הקמיצה הלוג הוא חסר, אז איך הוא אמור לתת אותם מתן שבע? אז הגמרא ענתה, לפני שייתן את המתנה שבע, דמייתי פולטה ומלי לי, מוסיף קצת שמן. עכשיו על הקצת שמן הזה, האם יהיה עוד קומץ להתיר אותו? הרי הקומץ הוא מתיר את השיריים באכילה. הוספת שמן אחרי שלקחת את הקומץ. וזו שאלת הגמרא עכשיו. אנחנו מתמודדים כעת עם השיריים, שצריכים לאכול את השיריים. אבל יש את ההכפרותה, קצת שמן הזה שהוספנו למלות את הלוג כדי לקראת המתן שבע, אבל זה לא קומץ עילויה. לא ראינו קומץ עבור אותו תוספת שמן. תשובה, התוספת שמן הזה דפריק לי פודה, הוא פודה, הוא עושה פדיון, הוא פודה, הוא מעביר את הקדושה מהשמן לכסף. רשי קצת למטה מפה אומר דפריק לי ואומר, אם אינו מצורע והלוג נדבה, הרי מה שהוספתי שלא לצורך, אז אותו תוספת מחולל אמרת הללו. זה כלי שרת, נכון, הכל נמצא קייק בכלי שרת. כלי שרת אין מקדשין אלא מדעת, אלא אם אדם רוצה שהכלי שרת יעניק לו קדושת הגוף, דבר שבאמת אין פדיון. אבל הדין הזה שכלי שרת מקדש זה אלא מדעת, וזה לא נתנו לתוך הלוג על מנת שיקדשנו הלוג. אם אינו מצורע, לפיכך יש לו פדיון. לכן יש עדיין צד, יש פתח לבדוק, כי מצד זה שהוא לא היה מצורע, לא היה צורך בכלל להוסיף את השמן, כי כל התוספת הזה היה כדי שיהיה לוג שלם לקראת ההזאות. אבל אם אין צורך לעזות, אז לא היה צורך להוסיף את השמן הזה, אז הוא ממילא לא קיבל קידושת הגוף, וממילא ניתן לבדות אותו. שואת דוגמה, דפריק בשורה שלישית מראש עמוד, הגמר שואת דפריק לאיכה, איפה אתה פודה? אי גווי, אם אתה פודה בתוך העזרה, כמה הלכונים לעזרה? אחרי שאתה פודה, הכסף עובר הקידושה עוברת מהשמן לכסף, אז השמן הזה הוא נהיה חולין. ואין אמר, הזכרנו זה מקודם, שלא מכניסים חולין לעזרה. אי אברי, אם תבדה את השמן הזה שאוספת מחוץ לעזרה, יפסלה ביוצא כל הלוג אז ייפסל ביוצא. הקודש קודשים זה בתחום קודשי קודשים, מנחות בכלל הם קודשי קודשים, צריכים להישאר בעזרה. זה לא פתאום לפדות אותו כדי לפתור את הבעיה שחולים עזרה, תפדה את זה מחוץ לעזרה, אז כל הלוג נפסל. תשובה, לעולם גווי, הוא פודה את זה בתוך עזרה, וחולים ממילא הוויין. זה לא כאילו הוא הביא ב בכוונה תחילה חולין לתוך העזרה. החולין, השמן הופך להיות חולין ממילא אחרי שהוא פודה. והאמר רבי שמעון, אין מתנדבין שמן, הרי כל הדיון פה זה סביב שיטת רבי שמעון. הבאנו את המקור הזה של המצורע מוחלט, ספק מוחלט, בסוף דף עין וב ומלאב שתי שורים בסוף, רבי שמעון הוא זה שהתייחס לזה, והנה רבי שמעון עצמו אומר אין מתנדבין שמן. את כל העצה הזאת להביא, להתנות את השמן, שאם הוא לא מוחלט אז זה שמן נדבה, לרבי שמעון לא קיים כזה דבר. הגמונה, תיקוני גברה שייני. אם מדובר במצב כזה שאחרת הבן אדם לא יהיה מתוקן לחזור לקהל, אז גם רבי שמעון מסכים שזה אופציה, אילו, לנדב שמן. יתיב רבי חומי כמי דרבינה ויתיב וכמר משמי דרבונה בר תחליפה. אנחנו ניסינו לתת הקדמה לקטע הזה של הגמרא מקודם, אז נחזור על זה. אנחנו ראינו בדף עין וב עמוד סוף עמוד א' וראש עמוד ב' את התנאי שאותו ספק מצורע מוחלט אומר כדי לפתור את הבעיה שלו. אז כאן הגמרא מתייחס לזה. ונעימה, למה שהאשם, או סליחה, המצוע, ספק מוחלט, לא יגיד כך. אשם זה יהי אשם תלוי. אם אני מצוע מוחלט, אז זה אשם מצוע. ואם אני לא מצוע מוחלט, אשם תלוי זה קורבן שאדם מביא אם הוא עבר על עבירות מסוימות, אם הוא עבר עליהם ספק. ספק עבר, ספק לא עבר. אז מאחר ש יש בגמרא מסכת כריתות שרש"י מביא, ששם כתוב, ואפשר לראות את זה ברש"י לקראת סוף שורות הקצרות, מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום, שאין לך אדם שאינו עומד בספק חטא. ואחי שפיר תפי, זה רעיון עוד יותר טוב ממה שהצענו מקודם, שזמן אחד לאכילת כל השמות ולא מביא קודשים לבית הפסוע. זה משחרר אותנו מכל הבעיות שהעלינו מקודם עם שיטת רבה לכתחילה בדיעבד מביאים לבית הפסוע. כאן אין שאלה של בית הפסוע. עדן אדם יתנה, אם אני אשם, אם אני מצורע מוחלט, אז זה אשם מצורע. אם אני לא הייתי מוחלט, אשם זה יהיה אשם תלוי, ובכך הוא לא מביא את הקורבן לבית הפסוק, כי לשניהם זה, יש רק יום אחד לאכול אותם. עכשיו, לא אמרנו את זה, זה לא הופיע במקור. אז מזה שלא אמרנו כך, שמת מינה מן תנה דפליג עלי דרבי אליעזר, רבי אליעזר הוא זה שאמר מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום, כאן לא, ההצעה הזאת לא הובה. אז מי התנה שחולק על רבי אליעזר במסכת כריתות? רבי שמעון הוא דאמר אין מתנדבים אשם תלוי. כדי להגיע למסקנה זאת, לומר שהתנה שחולק על רבי אליעזר זה רבי שמעון, זה אך ורק בגלל שהיה אפשרות להציע את זה, שיתנה, כמו שאמרנו מקודם, אם הוא מוחלט זה יהיה אשם מצורע, ואם לא מוחלט זה יהיה אשם תלוי, ורבי שמעון לא אמר כך. אז ממילא הוא התנא שחולק רבי אליעזר. אני אומר פעם שלישית, כל המסקנה הזאת מבוסס על כך שהיינו יכולים להציע את זה, את הפתרון הזה, ולא נאמר. על זה הגמר תמה. אמר לי, רבינה אומר, תורה, תורה, אמרי בדיחי מחלפי לך. לפני שנתייחס למילים, רבינה אומר, איזה טעות היה לכם לחשוב שהיה ניתן להציע הצעה כזאת, תנאי אשם מצורע מול אשם תלוי. אשם מצורע הוא לא אותו סוג בהמה כמו אשם תלוי. אשם תלוי הוא עיל, דיחרי, זה עיל. אשם מצורע, אמרי, זה כבש. שני מצבים שונים. אז אני לא יכול על אותו בהמה להתנות אם כך כך, אם כך כך, כי לא מתאים. אז אין כאן אפילו מקום להציע להתנות כמו שאמרת, ואם אין כאן מקום אפילו להציע את זה כהצעה לתנאי, אין כאן בסיס להסיק מסקנה שהתנה שחולק על רבי אליעזר בניין מנדב אשם תלוי שהוא רבי שמעון. עכשיו נראה ברש"י שורה ראשונה מתחת לגמרא, תורה תורה, כלומר איך אני תורה של אדם גדול כמותך? אמרי בדיחי כמחליפין לך, כבש בן שנתו מחליף לך בעיל בן שתי שנים. אשם מצואה כבש בן שנתו ואיך יכולו להתנות עליו באשם תלוי שאינו בא אלא עין בן שתי שנים. אז ממילא הניסיון שלך להגיד התנא שחולק על רבי אליעזר ורבי שמעון בגלל שלא כתוב פה אופציה שהוא יביא אשם כנדבה, דהיינו כאשם תלוי, זה לא אפילו התחיל, ולכן אין מה להסיק מסקנות שהתנא שיכול לגבי זה הוא רבי שמעון. עד כאן שיעורנו להיום.